שלום, ברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק, פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, לחוץ על פולו ולדרג אותנו, כך תוכלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. What's up?
כל טוב, חזרנו לשגרה, אה?
כן, כן.
יודע מתי החג הבא?
חנוכה, אבל לא יודע אם יש לנו חופש שם.
שלא נדע.
שלא נדע. טוב, אז היום אנחנו נדבר על תפקיד שקרוב לליבנו, כמובן, פרודקט מנג'ר. אנחנו נראיין את ליאת, שעובדת בחברת דאטה ריילס, חברה מפתחת פלטפורמה לניתוח ותכנון פיננסי למשתמשי אקסל במחלקות כספים. ספציפי ומעניין.
חד משמעית.
אז קצת על הלוז של היום, אנחנו נדבר קצת על דאטה ריילס, החלק של ליאת שם והתפקיד ביום-יום. קצת על פרויקטים ואתגרים בתפקיד כדי לטעום יותר ולהבין על מה עושים בתפקיד. לקראת הסוף נדבר על איך מגיעים לתפקיד הפרודקט מנג'ר ולמה את התפקיד הזה, וכמובן מני טיים וטיפ לסיום.
אז נתחיל.
יאללה.
ליאת, מה נשמע?
הכל טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז בוא נתחיל בזה שתספרי לנו קצת על עצמך, לנו ולמאזינים.
אז כמו שאמרנו, אני עובדת בחברת דאטה ריילס, אני נמצאת שם כמעט שנתיים. התחלתי שם בתפקיד של Customer Success Manager, ואחרי בערך שנה עברתי להיות מנהלת מוצר בחברה. אני כבר בערך 15 שנה ככה מדלגת לי בשמחה בין עולמות הפייננס לעולמות הטכנולוגיה. שירתי ביחידה טכנולוגית, למדתי כלכלה ומנהל עסקים, עבדתי כאנליסטית עסקית, אחר כך עברתי להיות באפיון מערכת, אז אני מרגישה יש כל הזמן את הקפיצות האלה, כנראה שלשם הלב מושך. והאמת שכשהגעתי לדאטה ריילס בהתחלה, הרגשתי כאילו שני העולמות שלי מתחברים, של פייננס וטכנולוגיה, וזה היה שילוב מושלם מבחינתי.
ממש הכל מהכל, אז נראה לי המקום שלך הוא בפרודקט.
אני חושב שגם מגניב שהגעת מתפקיד של Customer Success, שזה משהו שלא נגענו בו עדיין, אני חושב שלא
נכון.
היה לנו עדיין מנהל מוצר מהעולם הזה, אז זה מעבר מעניין.
לגמרי, כי איך אנחנו אוהבים לדבר על התפקיד שלנו, אבל בעיקרון אחד הדברים שקשים כפרודקט זה להבין באמת מה הכאבים של היוזר, מה הצרכים, ואת שמעת את זה כנראה הכי הרבה בחברה. אז את כבר באה עם המקום הזה. בואי תספרי לנו קצת על המוצר שאתם עובדים עליו ומה החלק שלך שם.
אז המוצר של דאטה ריילס זה מוצר שהוא מתלבש על אקסל, והוא נותן מענה לתכנון פיננסי, לבנייה של בדג'ט, לעשות פורקסטינג. היתרון שלנו זה שאנחנו אומרים, אתה יכול עדיין, היוזר משתמש בכלים שהוא מכיר, ועדיין הוא אקסל שכל האנשי כספים אוהבים, יכולים להמשיך להשתמש בזה. אנחנו אוהבים לקרוא לזה אקסל על סטרואידים. זה מה שאנחנו נותנים ללקוחות.
שמה זה הסטרואידים ככה במילה או בדוגמה?
אם אתה מדבר על כאבים, הרבה פעמים כאב של אנשים שבונים למשל מודל פיננסי או רוצים לעשות איזושהי תחזית או פרויקט גדול, משתמשים בסוף באקסל, כי זה כלי מעולה. הבעיה שהוא לא דאטאבייסי. אז קודם כל שומרים המון גרסאות. זה לא כלי שהוא שיתופי. אני לא יכולה לחבר כמה מקורות שונים של מידע ולהסתכל עליהם ביחד. אז לתוך החוסר הזה אנחנו נכנסים, מקבלים את כל המידע, בונים ממנו דאטאבייס, הופכים אותו למשהו שהוא תלת מימדי, והיוזר יכול להשתמש בהכל ביחד, ויכול להסתכל על הגרסאות אחורה, יכול להשוות, אז שאלה דברים שאקסל כרגע לא יודע לתת מענה.
מדהים. את אומרת, אקסל נגיד הוא אדיטור מעולה כשאתה מתעסק במספרים, אבל אין לו את החלק הזה של האינטגרציה ושל השמירה של הנתונים, ואת זה אתם נותנים, ואז זה משדרג את זה.
נכון.
מגניב. קול, אז בואי תספרי לנו באמת מה החלק שלך שם, ואחרי זה באמת נדבר על התפקיד ביום-יום.
אז החלק שלי, אני גם התרכזתי במיוחד באקסל, כי באמת זה התחום שבו אני בעיקר עובדת. יש גם עוד סביבה של דשבורדינג ואפליקציה על המחשב, אבל העולם שלי זה עולם של אקסל. וכרגע הפרויקט הגדול שאנחנו עובדים עליו, זה לעבור, בגלל שהחברה גדלה המון בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, זה לבוא ולהתחיל לעשות איזושהי, במקום לעשות קונסטומיזציה שהיא אישית לכל יוזר, אלא לעשות משהו שלראות איזשהו
יותר גנרי.
כן, לבנות אלו, למשל, איזשהם טמפלטים. בהתחלה, שרצינו רק להראות את הצורך, אז נתנו ממש מענה לכל לקוח. אבל לחוד שאנחנו יכולים לראות איזשהו חוט שני שעובר בין כל הלקוחות, ומתוך זה לייצר משהו שהוא יותר סטנדרדייז. אנחנו יכולים גם לעשות את זה מהיר יותר, גם שיהיה יותר ברור ללקוחות, וגם לתת מענה יותר טוב ללקוחות שלנו.
נייס. אז איך נראה באמת היום בחייך?
הרבה מאוד פגישות עם אנשים שונים בחברה. הכי חשוב זה להבין מי הלקוחות שלי. כשבמקרה שלי, הלקוחות זה גם לקוחות קצה, שהם המשתמשים של המערכת, וגם שם יש סוגים שונים של לקוחות. אם אני CEO ואני רוצה להראות מצגת למנהלים, אז אני משתמשת מסוג אחד. אם אני אנליסט שיושב עכשיו ועושה כל מיני ניתוחים של what if, אז אני משתמש מסוג אחר. וסוג נוסף של לקוחות זה לקוחות בתוך הבית, זה ה-customer success טים אצלנו, שהם עושים את האימפלמנטציה ללקוחות. אז קודם כל לזהות מי הלקוחות האלה, ואז להבין גם מה הצורך של כל לקוח. וזה חלק מאוד מאוד קשה, והכי מאתגר ומעניין גם, ברגע שאני יודעת מי הלקוחות שלי, יהיה לי יותר קל לדעת מה הם צריכים, ויהיה לי יותר קל לדעת מה לפתח בשבילם.
וסתם כדי, כי אמרת לנו את זה כדרך אגב, אז את באמת מגיעה מהמחלקה הזאת, נכון? פחות או יותר?
כן, כן, כן. אני התחלתי כ-Customer Success Manager, שאצלנו בחברה זה אומר שברגע שלקוח החליט שהוא רוצה להשתמש במוצר שלנו, אנחנו נפגשים איתו, הוא מסביר לנו מה הביא אותו לדאטה ריילס, מה כאב לו, ואז אנחנו מתחילים ממש לבנות לו את הפרוססים דרך דאטה ריילס, ולעשות לו איזושהי הדרכה על המערכת.
נייס.
יש לי סתם איזושהי שאלה שעולה לראש, יש לך מושג נגיד למה, כי בסופו של דבר אקסל זה מוצר של מייקרוסופט, נכון? אז למה בעצם לא יצרו פיצ'ר שעושה את מה שאתם עושים, פחות או יותר?
אני חושבת שאקסל הוא מיועד למגוון מאוד מאוד רחב של משתמשים. אנחנו מסתכלים על נישה מאוד, מאוד מסוימת מתוך משתמשי אקסל, ואני חושבת שהם לא מכוונים לשם גם. הם מכוונים לעשות כל מיני ניתוחים. אנחנו לוקחים את זה לשלב יותר, יותר מתקדם.
מגניב. ואם חוזרים ליום-יום שלך, אז ככה תנסי לתת לנו באחוזים במה את מתעסקת יותר, מה את מתעסקת פחות. יותר באפיון, יותר באסטרטגיה, יותר בלדבר עם לקוחות.
אז אני חושבת שלי כרגע יש איזשהו הנחה מלדבר עם לקוחות, בגלל שהגעתי מה-Customer Success, אז כרגע בשלב הזה, אני מרגישה שאני עדיין מאוד מעורה במה הלקוחות רוצים ומה הם צריכים, אז זה תופס עכשיו חלק יותר קטן מהיום שלי. אני יותר, אני עובדת עם הצוות של R&D, ולדעת לאפיין איך המוצר נראה, לעבור גם רשימת באגים במערכת ולתעדף במה אנחנו רוצים לטפל ובמה לא. לא בכל הבאגים אנחנו נטפל, נכון? אנחנו צריכים להבין מה הראייה האסטרטגית של החברה. כן, ולעשות איזשהו טרייד-אוף ביניהם. אז אני יכולה להגיד שפחות או יותר, היום שלי הוא פחות לקוחות, יותר R&D ופרודקט בשלב הזה.
ואיך זה מחולק אצלכם מבחינת הצוות? את בצוות של פרודקט, וכל אחד זה מחולק על פי דומיינים, על פי תתי מוצר, כאילו מעניין החלוקה הארגונית?
אז זה לפי אזורים במערכת. אז יש לנו צוות אחד שמתעסק בכל הדשבורדינג, בכל האוטפוט של המערכת. יש את הצוות שמתעסק בכל מאחורי הקלעים של המערכת, כל הברזלים. יש את הצוות שמתעסק באפליקציה של מחשב, של לנייד. ויש את הצוות של האקסל, Good Old Excel, שזה הצוות שלי.
מגניב. אז שמענו ככה בכללי, ועכשיו אנחנו, שאנחנו יודעים במה מדובר, בואי תספרי לנו על איזה פרויקט או אתגר, כדי שאנחנו והמאזינים נבין קצת יותר לעומק.
אז עכשיו, שזה נכון לא רק לצוות שלי, אלא זה נכון לכל הצוותים, אנחנו רוצים לנסות לקבל לקוח ולתת לו מענה כמה שיותר מהר.
ששלב האונבורדינג יקצר.
בדיוק, בדיוק. לקצר את האונבורדינג, לתת לאנשי קסטמר סקסס את האפשרות לנהל לקוחות, תיק לקוחות גדול יותר. וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים שני דברים. צריכים גם שהמערכת תהיה כזאת שהיא מתאימה, שלקוחות יכולים לבד לעלות, לבד להבין מה הם עושים. כלומר, שלא תהיה תלות מאוד גדולה במישהו חיצוני. אז זה וזה נכון לגבי כל מיני אזורים במערכת, זה לתת כל מיני סטפים שמובילים את היוזר. אף אחד לא, אני מניחה שגם אתה משתמש באקסל, אין מישהו שלא, לא חשוב מאיזה תחום אתה מגיע. אף אחד לא ישב ולימד אותך אקסל, נכון? פשוט אתה איכשהו יודע לעשות את זה. אתה מוריד אפליקציה, נכון? אתה מוריד איזושהי אפליקציה חדשה, תוך כמה דקות אתה כבר יודע איך להשתמש בה. אז אצלנו המודלים הם יותר מורכבים, אני לא חושבת שתוך כמה דקות היוזר יוכל לדעת לעשות את זה, אבל זה הכיוון, שהמערכת תוביל אותך לבד, שהמערכת תדע ללמד אותך, שיהיה knowledge base טוב, המוצר עדיין משתנה בצורה מאוד, בקצב די מהיר, אז צריך שה-knowledge base יעמוד בקצב הזה, ייתן דוגמאות טובות.
אז אם אני מבין נכון, האתגר הוא בעצם יוזר מגיע למערכת, איך הוא בכלל יודע להשתמש בה?
כן, גם איך הוא יודע להשתמש, וגם היינו רוצים שלא נבנה לכל יוזר את הכל מאפס. כי זה נכון שכל יוזר הוא מיוחד וייחודי, אבל עדיין יש משהו שמשותף, וזה החלק מהאתגרים של הפרודקט. אנחנו רוצים למצוא קבוצה של לקוחות ולדעת מה משותף להם. אם אני יודעת שהם צריכים איזשהו מודל עסקי מסוים, אני אבנה להם טמפלט כזה, שכבר בילטין, כמו לייבררי כזה במערכת, שהם יכולים להשתמש. ואחר כך שיוכלו לעשות איזה שהם התאמות.
אז מה את חושבת שבאמת האתגר פה, בפרויקט הזה?
אני חושבת שהאתגר הוא קודם כל לקחת, לעשות שילוב בין לראות ראייה גבוהה ממעוף של ציפור, מה הדבר האסטרטגי שרוצים כרגע בחברה, וזה להוריד את זה כל הדרך לרמה של איך ייראה הפיצ'ר. וזה קשה לעשות את זה, קשה להגדיר מה המטרה, וגם אחר כך בטח להוריד את זה לרמה של לבנות פיצ'ר. וזה כל הזמן זה גם, אנחנו מקבלים שהוא כזה פידבק, נכון? משחררים חלק ורואים אנחנו בכיוון או לא. אז גם לדעת, גם אחרי שהורדתי את זה לרמה הפיצ'ר, מה החלק המינימלי שאני רוצה עכשיו לפתח בפיצ'ר, לפני שאני עכשיו משתגעת ורצה קדימה, ועושה משהו שאולי טעיתי בערכה שלי.
כן, איך את מנצלת את המשאבים שלך כמו שצריך, ומבינה תוך כדי תנועה לאן לכוון.
כן, כן, בדיוק. איפה אני חותכת עכשיו פיתוח של פיצ'ר, ומוציאה אותו רגע ללקוח. הוא לא מושלם.
כן.
מחזירה חזרה, מתקנת, מוציאה שוב. אז איפה לחתוך את זה? מה להכניס ומה לא? זה אתגר.
אז איפה באמת הסוויט ספוט בין כאילו מתי לשחרר או לא? איך את באמת, מה הטיפ שאתה יכולה להגיד בהקשר הזה?
אני חושבת שאם אני מבינה באמת טוב על איזה צורך של הלקוח אני עונה, אני אוכל לדעת מה המינימום שאני יכולה לתת לו. ברגע שאני אדע את זה, אז יהיה לי יותר קל לחתוך את הפיתוח ולהמשיך הלאה.
וקרה לך פעמים שכזה, אולי זה המינימום מדי, אולי זה יותר מדי מושלם?
כן, היו דברים שלמשל, אני חושבת שפיתחנו אותם, והיינו יכולים אולי לעשות את זה ידנית מאחורי הקלעים. לא היינו צריכים עכשיו לעשות איזשהו תהליך אוטומטי, אלא אני שולחת, היוזר לא צריך לדעת מה קורה מאחורי הקלעים, יש לי עכשיו אותי או מישהו מה-customer success, עושה לו את הכל ידני, שולח לו. וזה לדעתי הכי טוב, אם אנחנו יכולים לזהות את המקומות האלה, שאני יכולה עדיין לעשות את זה ידני, ולא להשקיע זמן פיתוח.
ממש לבדוק לפני שזה באמת עובד, ואז אם צריך לעשות לזה אוטומציה, כאילו, שבאמת המערכת תדע לעשות. מגניב ממש.
נכון.
כל עוד הפיתוח באמת יותר יקר מלעשות את זה ידנית מן הסתם.
נכון.
כן, שזה כן, חלק מהפעמים. אז מעניין אותי ממש, איך תוקפים את זה? איך את יודעת להגיד מה השיטה שבה יהיה לך יותר קל ללמד את היוזר? האם לעשות לו איזה טוטוריאל? האם פשוט לגרום למערכת להיות ממש כלילה כמו כזה אייפון או כל דבר אחר?
אז אני אגיד משהו על טוטוריאל. אני חושבת שרוב האנשים אין להם זמן לשבת ולקרוא מאמרים ארוכים. אז גם בחלק הזה אני תמיד בעד לעשות סרטונים קצרים ולא לקרוא את הדברים. אבל הכי טוב, אם אנחנו יכולים בכלל לדלג על השלב הזה. כאילו, ה-knowledge base זה למתקדמים. זה צריך שהמערכת תדע ללמד אותי את השימוש, בלי שאני נכנסת עכשיו לכל מיני מאמרים מייגעים כאלה.
אז מראש את אומרת, אנחנו הולכים על איזושהי חשיבה, כאילו הקונספט שלנו הוא שהיוזר יבין בעצמו, בלי שנסביר לו, בלי שנראה לו, המערכת תהיה מספיק פשוטה, עוד פעם דוגמת כזה אייפון, כי זה ממש מוכר וידוע לכל שזה מאוד נעים למשתמש. ואת זה אני רוצה לפצח. כאילו, אין נגיד, או שהייתה חשיבה, איזה בכלל, באיזה דרך אנחנו רוצים לנהוג, כי יכלתם להגיד באותה צורה, כן, אנחנו רוצים לעשות את הטוטוריאל, ואת הטוטוריאל הכי טוב. או שאנחנו רוצים לעשות איזושהי דוקומנטציה, איזשהו מדריך למשתמש, שבכלל חיצוני, שמי שרוצה, ישאל, את מבינה, כאילו אפשר לקחת את זה למלא לכיוונים.
נכון, אני חושבת שגם צריך להחליט, לצייר איזשהו קו ולהגיד, האנד יוזר שלי מגיע עם איזשהו מינימום ידע. כלומר, אני צריכה להחליט מה אני רוצה ללמד אותו, ומה הוא צריך לבוא עם זה מהבית.
הבנתי.
ומשם להמשיך.
מגניב. קול, נראה לי שצללנו ממש לעומק, וזה נשמע אתגר סופר מעניין. ובואו נחזור לנימה טיפה יותר אישית. ואני אשאל אותך, למה בחר דווקא בתפקיד הזה, שקצת דיברנו על זה, אבל למה דווקא פרודקט?
אז אני חייבת להגיד ששואלים אותי הרבה על השאלה הזאת, וגם שאמרתם בהתחלה שיש פה איזשהו שינוי שלא ראיתם אנשים שהגיעו לפרודקט מקסטמר סקסס, ולי המעבר הזה היה מאוד מאוד טבעי. אחרי שעבדתי בקסטמר סקסס, הכרתי את המערכת מכל הכיוונים, הפכתי אותה, עבדתי עם לקוחות, ראיתי מה לקוחות שהיו מרוצים, מה הדברים שעשינו להם, לקוחות שהחליטו שהם לא ממשיכים איתנו, מה היה חסר במערכת, והרגשתי ש... אני ממש מוכנה לשלב הבא, והפרודקט היה מעבר טבעי, כי מבחינתי, במקום עכשיו לבוא ולעשות, יש לקוח מסוים שרוצה שאני אעשה לו איזשהו מודל, או איזשהו סנריוז, ואני אומרת, אולי אני יכולה לקחת את זה לרמה הבאה, ולעשות משהו ברמת המערכת, משהו שיכול לשמש יותר מיוזר אחד. בטוח יש עוד אנשים שיכולים ליהנות מהדבר הזה. ולי זה היה נראה הזדמנות טובה לעבור לצוות של הפרודקט.
מעניין מה שאת אומרת, כי בדרך כלל לאנשים המעבר הזה הוא קצת יכול להיות מאתגר או משהו חדש, ואני באמת חושב שמה שגם מגניב מלעבור מקסטומר סקסס זה שאם בעבר היית חווה את הכאבים והיית מעבירה את זה הלאה למישהו, עכשיו את יכולה לחשוב על הכאבים והפתרון עצמו באותו רגע, כי את ממש יש לך את ההשפעה לעשות את זה.
נכון, אני גם יכולה מאוד להזדהות עם הכאב, שאני חושבת שזה גם נקודה חשובה כשמדברים עם customer success, שאני יכולה, הייתי במקום שלהם, ואני יכולה ממש להיות עם המשקפיים שלהם ולראות את זה. גם יותר קל לי לתעדף ככה, גם פיתוח, גם פתרון של באגים, זה נותן לי איזושהי זווית נוספת.
לא רק שאת יודעת מה הכאב, את יודעת גם מה העוצמה שלו.
לגמרי.
ואז ברגע שאת יודעת מה העוצמה, אז את כבר... מבינה, זה נותן לך פרוקסי מאוד טוב למה התיעדוף. כאילו, יכול להיות שעדיין יהיה איזה כאב שהוא נורא מעצבן, אבל אין מה לעשות, זה לא הדבר שצריך להתמקד בו, אבל עדיין זה כזה רמז לא רע למה צריך לפתח.
כן. למה. אם נקצין, זה כמו לבוא לרופא שיכול להזדהות עם הכאב שלך, נכון?
כן, שמה שיודעת.
אז נכון, אז באמת את המעבר הזאת מאוד מאוד חלק, אבל בכל זאת, למה רצית לעשות את זה, כאילו?
אז קודם כל, גם אתה רואה שגם בעבר שלי, העולם הזה מאוד מושך אותי של השילוב בין טכנולוגיה לביזנס. כלומר, לא רק לפתח, אלא להבין איך זה מתקשר בסופו של דבר לאסטרטגיה של החברה, איך זה בסופו של דבר מתרגם למטרה שלנו. אני מאוד אוהבת את העולם הזה, אני חושבת שזה אחד התפקידים שממש נותנים את המענה בתוך לצרכים האלה שלי. גם לא היה פרודקט כל כך כשאני הצטרפתי לחברה. אז ה-Customer Success גם קצת עוד בשלבים האלה, כבר היה קצת פרודקט. כן, היו באים ואומרים, הלקוח צריך זה וזה, ואז ה-R&D היו מפתחים את זה. אז עכשיו זה קצת יותר מובנה, אבל עשיתי את זה גם עוד כשהייתי ב-Customer Success.
נייס. ולדעתך פרודקט בחברות אחרות דומה לפרודקט אצלכם, או אפילו תיארת כל מיני צוותים שונים אצלכם, העבודה בין הצוותים השונים בתור פרודקט היא שונה, דומה, מה ההבדלים?
אני חושבת שזה קצת שונה, בגלל שהמוצר שלנו הוא מאוד מאוד ספציפי, אז אני חושבת שבגלל זה גם בחברה היה להם... נוח לתת לי לעשות את המעבר הזה מקסטמר סקסס לפרודקט. מאוד מאוד קשה לפעמים להבין מה הלקוחות שלנו רוצים. מה הכאבים שלהם, איך נראה, בדרך כלל בכספים, עובדים במחזורים של חודש, מחזורים של רבעונים, מחזורים שנתיים. להבין מה זה סגירת חודש למישהו בכספים, זה פרייסלס. להבין את הלחץ שיש בתקופה הזאת, ואז לתוך זה לתת מענה.
אז בעצם, עצם ההבנה ועצם הידע, הדומיין, נקרא לו הדומיין האקספרט, הוא שונה.
כן, כן.
קול? עכשיו אנחנו נעבור לפינת המאני טיים. טיים נמוני,
אז פינת המאני טיים היום היא תהיה מאוד קצרה, כי בכל זאת טענו כמה פרקים של ניהול מוצר, לא מעט אפילו בפודקאסט שלנו.
נכון, עם מנדי, עם גונג, מוזמנים להזין.
נכון, אבל בכל זאת רציתי כזה אולי לתת איזשהו משהו קצת מעודכן, מרגיש גם קצת יותר קרוב גם באמת בעצם למספרים שאני רואה פה, ולכן אני גם חושב שזה סקר שכר טוב. אז פשוט נהיה ישירים ו...
Go for it.
ישר ולעניין, כמו שאומרים. אז נכנסתי לאתר Tech Job, וככה בדקתי בעצם כמה מרוויח מנהל מוצר. כמו שכולם יודעים, מנהל מוצר זה תפקיד מאוד ורסטילי, יכול להיות בכל מיני מגזרים, טכנולוגי, לא טכנולוגי, B2C, B2B.
מאוד מבוקש.
לגמרי. פה ספציפית, אין את הוורסטיליות הזאת, ואמרנו, טוב, כמה מנהל מוצר מרוויח? אז יש פה ממש ממוצע, בין 0 לשנתיים, השכר הוא בין 16 ל-21 אלף שקל, שזה גם טווח יחסית גדול, בין שנתיים ל-5 שנים, הסכום הוא בין 21 ל-24, בין 6 ל-10 הוא בין 23 ל-28, ובתפקידים של ניהול הוא בין 28 ל-33, שתי דברים שבא לי להגיד על זה, אחד, אני חושב שתפקידים טכנולוגיים עוד פעם מרוויחים יותר. שתיים, בתפקידים של ניהול זה גם ממוצע. זאת אומרת שבתפקידי פרודקט יש המון תפקידי ניהול. יכול להיות לך VP, יכול להיות לך דירקטור, יכול להיות לך פרודקט ליד, אז זה הממוצע של כולם. זאת אומרת ש-VP יכול להרוויח 50.
לגמרי. זה נותן לנו איזושהי קריאת כיוון, אבל תהיו ביקורתיים לגבי המספרים שככה שיתפנו.
כן. ואני רק רוצה להגיד נקודה אחרונה, שכאילו בסופו של דבר, מנהל מוצר שהוא קצת יותר ותיק, ידע לבקש באמת את התיאום ציפיות שכר שלו, לא לפי המספר הזה, אני מאמין, באיזשהו שלב.
קול. נחזור אלייך, עכשיו ליאת, שתתני לנו איזה טיפ סיום שהמאזינים לא ישכחו.
וואו.
הטיפ יכול להיות, כן, לא, הציפיות מאוד נמוכות, כמו שאת מבינה. הטיפ יכול להיות על ההצלחה בתפקיד, טיפ שמוביל אותך להצלחה בחיים.
או אפילו איך את ממליצה לקסטומר סקסס באמת לעשות את המעבר הזה לניהול מוצר.
שזה יכול להיות מאוד רלוונטי.
אני חושבת טיפ כללי, לא רק לפרודקט מנג'ר, צריך מאוד לאהוב את מה שאתה עושה. צריך שיהיה את הפשן הזה ואת הדרייב. זה נכון באופן כללי לחיים. בשביל לעבור מקסטומר סקסס לפרודקט, אני חושבת שלפעמים כדאי לעשות קצת זום אאוט על בעיות, ולבוא ולתת ממש רעיונות, ולבוא עם כל מיני טיפים, אולי אפשר לשפר את הפיצ'ר הזה, או אפילו לחשוב על משהו, זה לא חייב להיות טכנולוגי בכלל, זה לא חייב להיות טכני, אלא יותר ברמה העסקית, לבוא ולהציע, ולהסתכל על הדברים בראייה כוללת יותר.
אז כן, אז כאילו אפילו לחשוב נטו ברמת הרעיון, כדי שאנשים בחברה יראו, אוקיי, הוא לא רק עושה את עבודתו במובן הטקטי, הוא גם חושב על רעיונות ממש שכבר צריכים לעשות, אז בוא ניתן לו גם להגשים אותם, אולי הוא יצליח.
כן, ואני יודעת שזה לא פשוט במרות של עוד לקוח ולעוד לקוח ולהוסיף את זה, אבל כן, לפעמים לבוא ולראות את התמונה הגדולה יותר.
תמונה הכוללת. מגניב, אז אנחנו ככה לקראת סיום הפרק, או בעצם סיימנו אותו, אני אתן כמה תובנות לפני שאנחנו מסיימים, אז בעצם באמת הדבר המעניין במיוחד זה המעבר שלך מהקסטמר סקסס לפרודקט מנג'ר, זה נותן לך יתרון מאוד גדול, ואני באמת אומר לך בתור פרודקט שלא הגיע מקסטמר סקסס, ולפעמים קשה לו להבין את הצרכים, וקשה לו להכיר את הלקוחות, וזה המון עבודה, שזה נותן יתרון מאוד גדול, וזה מאוד מעניין שאת באמת מגיעה משם. קצת דיברת על זה, ועל זה שבעצם את כפרודקט משלבת הרבה אספקטים. משלבת הרבה אספקטים וכיוונים שונים של עשייה לטובת המוצר, ויותר מזה, יש לך את ראיית המקרו, שבסוף את רוצה לתרגם אותה לסוג של פיצ'ר מסוים שיעזור ללקוח, וכל הטרנסלייט הזה, כל התרגום הזה, הוא הדבר הקשה באמת, אבל הוא גם הדבר שהנחה אותך לעשות את העבודה הכי מדויקת. אז זה ככה תובנות שאני יצאתי איתה מהפרק. היה מאוד כיף. תודה רבה שהגעת אלינו.
גם לי, תודה שהזמנתם.
ופרק נוסף הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו ודף הלינקדאין שבו אנחנו מפרסמים את הפרקים. אנחנו רוצים לשמוע אתכם, תגובות, שאלות. כן, מה אהבתם בפרק? מה מעניין אתכם? שתפו אותנו. שוב תודה על ההזנה, תודה ליד, תודה ליאת. ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.